השיעור שלנו היום בענייני החנוכה, אפשר לסגור את החלונות.
למה?
אבל יש שמחה גדולה, כן, זה מפריע. השיעור שלנו היום בנושא חנוכה, אני רוצה יחד איתכם אולי להתבונן על מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות חנוכה יוצא מגדרו בסגנון של הכתיבה, או אנחנו נגיד, היום נוהגים לומר, וואו, בואנה, הוא התלהב, חבל על הזמן. כלומר, כשהוא כתב את הלכות חנוכה, בסוף הלכות חנוכה הוא כותב משהו מאוד מעניין, ואני קורא דברי הרמב״ם. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך האדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. זה בלכות חנוכה פרק רביעי הלכה י"ב. מעשה מין כזה, וואו, זה חנוכה חביב מאוד, לא לשכוח, כן? אנחנו לא מוצאים את זה הרבה ברמב״ם. הרמב״ם כדרכו היה איש הלכה מובהק שלא עירב צדדים רגשיים בכתיבה שלו. יש כמה מקומות בודדים, אבל חנוכה מאוד בולט. צריך לעיין, מה כל כך חביב בעניין של חנוכה חוץ מחופשה? מה כל כך חביב? אני תמיד שואל את אותה שאלה כלפי משרד החינוך, ישיבות, תלמידים, מילא אני יכול להאמין, אבל כל אלה שקובעים מדיניות, למה זה חופש? וכי מה? אנשים כל היום הולכים וקודשים זיתים ועובדים קשה כדי שבערב יוכלו להדליק בשמן זך מאותו יום? מה יש להם לעשות? האם הם הולכים והולכים ומכינים חוטים ושוזרים אותם והופכים אותם לפתילות וצריך כמה שעות? האם הם מכינים בבית כל כך הרבה פתילות? הרי הסוגיה בדף כ"א במסכת שבת, פרק במה מדליקים, שדנה בענייני השבת, צריך לשים לב, יש שם שלוש רמות של המצווה. יש קודם כל נר איש וביתו, זאת אומרת אדם אחד, ככה נוהגים הספרדים, אדם אחד מדליק לכולם. כמה נרות הוא צריך להדליק? אחד. וביום השני אחד, וביום השלישי אחד, נר איש וביתו, בנר אחד יוצאים ידי חובה, כי ההדלקה היא מצווה ונר אחד מספיק. השמונה ימים אפשר להדליק נר אחד, חנוכיה אחת או חנוכה אחת, נר אחד שמונה ימים. המהדרין, נר לכל אחד ואחד. זאת אומרת, יש לנו ברוך השם משפחה עם ארבע בנים, ארבע בנות, כן ירבו, ויהיה לנו על החלון חמש חנוכיות או חנוכות, שבכל אחת מהן יש כמה? אחד נר איש וביתו. טוב, המהדרין מן המהדרין, זו המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, שהם אומרים שיש יותר מנר אחד. בית שמאי אומר שפוחד והולך, כלומר משמונה הולך ויורד עד נר אחד. בית הלל אומר לא, מוסיף והולך. זאת אומרת שלמעשה עיקר הדין מספיק נר אחד כל יום. אם זה יהיה אחד בשביל כולם, נר אחד לכל אחד ואחד, אבל צעד חובה. מה כל כך קשה בימינו אנחנו להדליק נרות חנוכה, שצריכים ימים שלמים, שבעה ימים, שמונה ימים, להתבטל? לא מבין את זה. בעבר אני יכול להבין שהייתה סיבה כזו או אחרת, אבל היום אתה הולך לחנות, קונה נרות אפילו מוכנים, כמה זמן לוקח לשים אותם במקום? חמש דקות. אז אתה צריך יום שלם להתכונן להדלקת הנרות, חמש דקות? מה כל כך חביב במצווה הזו? החופש. הבטלה. זה לא. ודאי שלא. וודאי וברור שאם זה אותו, אותם ימים של חנוכה שלא נמצאים בישיבות או לא לומדים בישיבות, אנשים יושבים בביתם ומתבטלים ולא עושים דבר, זה עצוב. אם אדם בימים האלה יוצא לטייל בארץ ישראל, ככה קצת להינפש, להתרענן, טוב, יש צעד להקל. טוב לנפש, טוב לגוף, טוב, בסדר, להתרענן זה טוב. אבל סתם לשבת ולהעביר את היום ולחפש מה לעשות כדי אחר כך לעמוד בערב חצי שעה ולהתבונן בנרות, לא צריך יום שלם חופש. אז זה ככה, אני אומר את זה כל פעם מחדש, ומקווה שיום אחד זה יבוטל. אבל לפי לשון הרמב״ם, אנחנו רואים שהוא כותב שמצוות נר חנוכה היא חביבה עד מאוד. צריך להתבונן ולהבין למה. ידוע יש כמה וכמה מקומות בחז"ל שמדברים על ארבע גלויות שעם ישראל צריך לעבור. צריך לעבור. ואנחנו נזכיר אותם. בבל, עבר. מדי, עבר. פרס, עבר. ויוון, עבר. סימן שאלה, עבר? המשך לשיעור של אתמול. בואו נראה. כלומר, הצרות הללו, הגלויות הללו, המכשולים הללו, הם כבר היו חלק מהתוכנית של מחשבת הבריאה, של מחשבת הבורא, שעם ישראל חייב לעבור. ולמה? מה ההיגיון להעביר עם שלם ייסורי? מה ההיגיון להעביר עם שלם גלויות? אנחנו בואו, לא צריך ללכת רחוק, 2,000 שנה, 100 שנה. נלך לפני מעט מאוד שנים, כבר התבלבל לי הזמן, אבל תשאלו יהודים שגורשו מביתם מגוש קטיף, מה זה גלות? ותבינו, קצת. כי הגלות פה הייתה גלות, אבל בתוך המדינה שלך, עם עזרה ממשפחות, עם תמיכה כלכלית, רגשית, עד כמה שניתן. כשבא אויב ומגלה אותך, הוא מוציא אותך מהארץ שלך, בעינויים, במכות, בייסורים, מוכר אותך לעבד אם בא לו, זה עולם אחר. אבל נבין מה זה קצת טעם של גלות. תשאלו אנשים שפונו מביתם, גורשו מביתם, בגוש קטיף או בצפון השומרון. ונבין קצת מה זו טעמה של גלות. אבל כנראה שעל פי התוכנית של הקדוש ברוך הוא, זה צורך. שאני צריך לנקות דבר, שאני צריך לזכך עניין מכל מיני שיגים, כל מיני דברים שהצטרפו אליו ונדבקו בו, ואי אפשר להוריד אותם אפילו לא בסנט מוריץ, אין לך ברירה אלא להתיך. אתה צריך להעביר אותם בזה כור היתוך כל כך קשה, כדי לברור את האוכל ממה שלא נאכל, כדי להוציא יקר מזולל, כדי להוציא את הטוב מהפך הטוב. אתה חייב וצריך כוח חזק וקשה שהוא יבצע את התפקיד. איפה אנחנו פוגשים את זה? בברית בין הבתרים, כאשר אברהם אבינו מצטווה לקחת עז משולשת, עגלה משולשת, ושם אנחנו רואים שכתוב מפורש, ואת הציפור לא בתא. ציפור שלמה הוא הניח ככה חיה, את כל האחרים הוא שחט, כל האחרים העמיד חלק מול חלק, ואת הציפור לא שחט. שם אני רוצה לקרוא אולי דברי המהר"ל על הפסוק הזה, ואת הציפור לא בתר. זה מתבסס על בראשית רבה. המהר"ל בנר מצווה אומר, שזה נר מצווה, זה מתעסק בענייני חנוכה, מה מאפיין כל אחד מאותם שלטונות זרים ששלטו עלינו. בואו רגע ונתבונן. מה היה העיקרון של כל אחד מהם? אנשי בבל, הגלות הראשונה, הם היו חזקים בכוח, אם אפשר להפסיק עם זה, בכוח ובנפש. כלומר, היה להם שאיפה למלך בבל לשלוט על כל העולם. זה מה שהוא רצה. אימפריה. פרס, הם היו כמו שרואים במגילה. מה היה עיקר עניינם? תאוות. תאוות גופניות. משתה 180 יום, נשים. זה היה יוון. זה היה חיים, סליחה, של פרס. אנחנו רואים את זה טוב מאוד. אנשי מדי, זה כמו פרס. כן, זה לחשורוש. פרס הוא מדי. אווירה די דומה. ביוון, אנשי יוון היו עוסקים בענייני השכל. אנשים, חבל על הזמן. בענייני השכל, כמו שדיברנו אתמול בשיעור, אלה שפרשו, היו שני דרכים בתפיסת העולם היוונית. תפיסת הגוף ותפיסת השכל. ואלה שבחרו להם את תפיסת השכל. ובאמת היו הרבה מאוד פילוסופים והוגי דעות שצמחו ביוון. בחנוכה, אנחנו היום בנר הראשון, אנחנו חוגגים לא את הניצחון רק נגד היוונים, אלא את הניצחון הזמני, כך אני לפחות חושב, נגד המתייוונים, כמו שהזכרנו אתמול, אותם יהודים שנטו לתפיסה היוונית או הפילוסופית או הגופנית, כי לפי תפיסת יוון אין חיבור בין השניים. יש או מלאך קדוש נתק מן העולם או כולו עולם בלי רוח. הרב אוטנר, יש לו ספר שנקרא פחד יצחק, ואני רוצה לקרוא מילה במילה מה שהוא כתב על חנוכה. אומר הרב בעמוד קכ"א, כיוון שהתורה הודיעה על ארבע גלויות בפסוק, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כיצד זה יתקיים בגלות יוון? הרי בארץ לא להם זה בארץ לא להם. בבבל גלינו לבבל, בפרס ומדי היינו אצל אחשוורוש, היינו, לא היינו פה בארץ, ביוון היינו פה. אז זה בא לידי ביטוי, הגלות הזו שנאמר בתורה בארץ לא להם. אומר הרב הוטנר, הרי לא זזנו אנו מארצנו. הוא מסביר כי ארץ ישראל רק לציבור ניתנה. ארץ ישראל זה לא רכוש פרטי של אף אחד. ארץ ישראל שייכת לעם הזה, לעם ישראל, לציבור. וממילא, אומר הרב, ומכיוון שפריקת עול, עזיבת התורה, ועזיבת התורה אין המשמעות שלא לקיים תורה ומצוות. המשמעות זה להתייוון, זה אומר או באמת פרישה וללכת אחר הגוף, או, ולצערנו יש לנו גם כן מתייוונים כאלה, שמנתקים את עצמם מעולם הגשמי, וחושבים שרק בעולם הרוחני זה צריך להיות, וככה הם התקדשו, זה התייוונות. ויש לנו כאלה הרבה, שהם שומרי תורה ומצוות, שמנתקים את עצמם מן החומר, מן העולם. הווי פרישה מדרכי ציבור, הם פורשים מן הציבור, ובוודאי שהיא מפקיעה את בעליה ממתנת הארץ, חלק בארץ ישראל. כלומר, לא רק שהם מפסידים את הצד הרוחני האמיתי, והם חיים באיזה מין חיים שהם לא אמיתיים, רוחניים לא אמיתיים, אלא למי שמפקיע עצמו מכלל ישראל, גם מפקיע את חלקו בארץ ישראל. הרי זה משפט שסותר את עצמו, וזה החידוש הנורא במהותה של גלות יוון, כי על ידי הגזירות של השכחת התורה, והעברת המצוות, ולחץ חוכמתה ודעותיה של יוון על דעת התורה, בידה של יוון ליצור מצב של ארץ לא להם. מחדש הרב אקמור. בהתחלה במובן של הפסוק, כי גר ידע רחב בארץ, לא להם, אנחנו בנים מחוץ לארץ. אומר הרב אקמור, לא. אפשר להזמין גם את הפסוק, כי גר ידע רחב בארץ, לא להם. כי הם מפקיעים את עצמם מהזכות על הארץ הזו. ארץ לא להם בתוך ארץ ישראל עצמה. בחידוש זה מעמיק את גלות לבן. לעומת הגלויות הקודמות, ביחס של אין ארוך, אי אפשר להעריך את הנזק של גלות יוון, כי עד היום עומק תהום מפריד בין מידת הנוכריות של בן. אתה בן, אתה בבית, אתה מתנהג כאילו אתה לא בבית. כן. תכף נראה. הבא מפעת שגלה מבית אביו למרחקים, וזה כמו שדיברנו אתמול על בן המלך שחושב שהוא עיקר. פלח, איש כפר. ובין הנוכריות של בן המסתובב בחצרות אביו, ומכל מקום הכל זר לו, מפני ששכח שמו ושם אביו. וזהו שאמר ירמיה בנבואתו, נמר שוקד על עריהם. וחכמים פרשו ויקרא רבה, נמר היינו יוון, שאין בא בגלות זו גירושו של ישראל לתוך היער או למדבר העמים, אלא יש כאן גלות בתוך עריהם של ישראל עצמם. אתם מבינים מה אומר הרב אוטנר? אפשר להיות בארץ ישראל ובגלות יוונית נורא, והגלות הזו היא חמורה, כי אתה הולך בארמון המלך, ואתה בן המלך, ואתה מתנהג כמו אחד האנשים הכי רחוקים מן המלכות. אין לך גלות יותר גדולה מזו. עוד הרב אוטנר אומר, אלא שעניין זה עומד על יסוד איתן, שמומרים לא קיבלו חלק בארץ. מה המקור לזה? שמי שהיה מומר, אמיר את דתו, לא קיבל חלק בארץ. חז"ל לימדו אותנו, אומר רב אטנר, כי בימי יהושע חולקו נחלת ארץ ישראל לא רק לפי אותן משפחות שבאו לארץ, אלא גם לפי שמותיהם של אבותיהם יוצאי מצרים. אבל חלק מדור המדבר לא קיבלו חלק בארץ ישראל. זה בידוע. מי הם? מרגלים, מתלוננים, עדת קורח. זה גמרא בבא בתרא, רשב"א. לא זה לא קשור עכשיו, שמע, לא, אתה לא מקבל וזהו. מה הסיבה? כי אבותיך בגדו ואינם. לכן נאמר בפסוק, לאלה תחלק הארץ, דווקא לאלה שהיו כשרים, כך אומר הספרי. איך זה? אלא שימו לב, מספר בני ישראל בפרשת במדבר, תחילת פרשת במדבר, יש מניין, מפקד, זוכרים? היה 603,550 אנשים. אבל בסוף שנת ה-40 בפרשת פנחס, כשיש עוד פעם מניין, יש 601,730, כלומר 1,820 נפשות חסרים. מי הם? לפי חז"ל, הם היפה, הם המתלוננים, מפני דיבה רעה על המרגלים, ועוד 250 של עדת קורח, שהפסידו את חלקם בארץ הקודש. רק לאלה תחלק את הארץ, כלומר אלה שנשארו. כן, בואו נתקדם ונראה איך זה קשור לעניין של חנוכה, שאנחנו נמצאים בו היום. ארץ ישראל נקראת גם ארץ אמונה. ככה כתוב בתהילים. ורבי צדוק הכהן מלובלין, בליקוטי מאמרים שלו, ארץ ישראל נקראת בית השם. שמות של הארץ, כינויים של הארץ. ככה הגמרא בחולין גם, בדף צדיק בית. כלומר, עדת קורח מפסידים את חלקם בארץ הקודש כי לא הכירו מה המעלה שלה, ולא שאמרו שארץ ישראל גרועה משאר הארצות, הם לא היו במרגלים, היה להם סיפור אחר, לא הכירו את המעלה. לכן, כל אותם אלה שמנתקים את עצמם מן הציבור, כלומר מן הארץ, על ידי תפיסת עולם יוונית, מפסידים את חלקם. המתייבנים, בימי נס חנוכה, מה היו? הם היו פורשים מן הציבור. הם היו עוזבים את תורת ישראל, כמו שהיא, בחיבור בין קודש לחול, והתחברו לתורת יוון, או בקודש, או בחול, או בקודש המדומיין, המתפלסף. הם לא האמינו בייחודיות שלנו, ולכן כפרו במציאות התורה כפי שהיא, וממילא מה? הפסידו את חלקם בארץ. אז מה הם עושים פה בארץ? הם גולים, הם גרים בארץ שלהם. לכן בימים ההם בזמן הזה, בואו נראה איך זה עובד היום. כשאנחנו מסתכלים היום, גם בימינו יש כיתות כיתות שבאים להשכיח מאיתנו את שם השם. אי אפשר שלא להזכיר, ואני מבקש להימנע מתגובות, ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שהיה שר הביטחון, נתן פקודה שאסור לכתוב על מסמך צבאי את המילים בעזרת השם או בסייעתא דשמיא. פקודה. נו, מה אתם אומרים? כמו שבימי הניצחון של החשמונאים עשו מיד משקל נגד, ועל כל השטרות שכתבו נתנו הנחיה לכתוב שם השם בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, משקל נגד. הרב משה צבי נריה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, הוא הנהיג שבכל ישיבות בני עקיבא, כן, בעקבות הגזרה הזו של רבין זיכרונו לברכה, הוא כראש המוסדות של בני עקיבא הנחה את כולם לכתוב בכל מסמך שלהם את המילים בעזרת השם, לא בראשי תיבות אלא שני מילים שלמות. בזמננו, מי שחז ושלום עדיין שקוע בתאוות העיתונות ומכניס את הדפים שאינם ראויים לעטוף בהם דגים מפני הסירחון של מה שכתוב שם, העיתונים החילוניים לא מזכירים את שם שמיים בכלל. ואפשר לבן אדם תמים שבא מבחוץ לחשוב שכל מה שמתרחש בארצנו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. היום ברוך השם יש שיפור, יש תחנות שקוראים להם תחנות של קודש. שמעתי גם, לא, אבל זה אולי רדיו מורשת, לא, צריך למד זכות, שמעתי גם אולי באיזה רשת בית או משהו בסוף היום או בבוקר שמזכירים את התאריך העברי או אומרים איזה פרק תהילים, אבל בסך הכל, כל היום כולו
הרב, הבוקר רואים שם שמע ישראל.
יכול להיות, אמרתי, למד זכות. אבל שידורי הרדיו הממלכתי הם מייצגים את עם ישראל, הם ממלכתיים. במוצאי ראש השנה לא כל כך מקפידים לומר שהמוני בית ישראל פקדו את בתי הכנסת בראש השנה, התפללו. יש כאלה קצת, אבל זה לא נושא, זה משהו צדדי כזה. כמו שאנחנו מכירים, כאשר יש אדם שהוציאו עליו דיבה באיזה עיתון והוא זוכה במשפט ומגיעים לזה פשרה, בבית המשפט מחייב את העיתון לפרסם התנצלות. אז מה היו עושים? כשהיו מפוצצים את הפרשה עליו, זה היה בעמוד הראשון באותיות ענקיות. וכשהיו צריכים לפרסם התנצלות, היו כותבים את זה באיזה עמוד באמצע, במשבצת קטנה כזו בצד שאף אחד לא מסתכל. יכול להיות אפילו היו שמים את זה במקום שבו בטבעי אנשים לא מסתכלים. והם פרסמו. אנחנו מתבוננים סביבנו, אנחנו רואים שהרבה הרבה בחיינו השוטפים מנסים לשדר לנו, להכתיב לנו, להכניס לנו בראש ששומרי המצוות, שאותם אנשים שהולכים בדרך התורה כפי שצריך, הם מיעוט. וזה עובד. אתה שומע היום הרבה אנשים, גם בתוכנו שאומרים, שיש הרבה יותר אנשים שאינם מקיימים תורה ומצוות, מכאלה שכן. וזו טעות עצומה. יש מיעוט קטן בעם ישראל, שלא מקיים תורה ומצוות בכלל. רוב רובם של היושבים בארץ ישראל מקיימים תורה ומצוות ברמות שונות. יש כאלה שיהיו יהודים של שבת, שרק בשבת הם באים לבית הכנסת. יש יהודים של מנחה מאירים, כי שחרית הם לא באים. יש יהודים של שחרית. יש מעט מאוד יהודים שלא בכלל. אבל אם אנחנו מקשיבים לרדיו, לטלוויזיה, לרשתות האינטרנט, וקוראים את העיתונים הממלכתיים, ומזהמים את נפשנו באופן מלא, אנחנו לא נשמע את זה, נשמע הפוך. אין לך יום ואין לך רגע שבו מדברים נגד החרדים ונגד היהודים ונגד הדתיים. אין. אחרת, התברר למפרע שהמיעוט הזה הוא כל כך קטן, שלא יכול להרשות לעצמו להוכיח את זה, כי אז מצבו יהיה רע. מה הקשר לחנוכה? אנחנו יכולים אולי אפילו להתבונן מה שקורה בארצנו. היום ישנם מנהיגים מתוכנו שמוכנים, כמו שעשו קודמיהם בעבר, להפקיע שטחים ואזורים מארץ ישראל ולהעביר אותם לידי גויים, כאילו זה רכושם הפרטי. ובזה הם הפקיעו את עצמם מארץ ישראל. להם אין חלק בארץ ישראל. הם גרים בארצם.
אבל הרב, זה שם שלום.
כן, אנחנו לא מכירים את שם שלום שמחזירים. ואני אשאל אותך שאלה. יש לך בית עכשיו לאיפה שאתה גר, ולשם שלום אתה מוכן להעביר את זה לשכן שרב איתך כבר 30 שנה ותעשו שלום?
כן.
לא, תחליט. כלומר, רוב עם ישראל הם חובבי תורה ומצוות ומסורת וחובבי ארץ ישראל. ואנחנו חיים בטעות, בחשיבה לא נכונה. בואו נתבונן בשאלה, האם מרן הרב קוק היה ער לדבר הזה? האם הוא ידע שיגיעו כוחות שליליים כאלה לשלוט עלינו ולהפוך הפוך על הפוך את כל הרעיון של שיבת ציון שעם ישראל הגיע לארצו לפני פחות מ-70 שנה? שימו לב מה כותב הרב לפני 100 שנה וקצת יותר, תפרי סמכת. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגוי בלי זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את הורסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת שפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפני הפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולבסוף גם לשנאת ישראל ולשנאת ארץ ישראל. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת תתגבר, אז אין די באר גודל האסון, אבל בשם יתברך בטחתי שלא ייתן למות רגלנו, ככה הרב כותב באיגרות. זאת אומרת, הרב צפה על ידי כשהתחילה התנועה הזו של שיבת ציון והתעוררות לציון, והוא ראה שאנשים שמניעים את המערכת הזו יוצרים קשרים מאוד שטחיים עם ההיסטוריה, עם השפה העברית, עם שפת התנ"ך, עם ההיסטוריה של ארץ ישראל, אבל בפן המאוד חיצוני ולא פנימי. אומר הרב, זה יביא האנשים הללו, יביא לידי שנאת ישראל ושנאת הארץ, וזה יהיה האסון הגדול ביותר של עם ישראל בארצו. אנחנו נמצאים היום 100 שנים אחר כך, וכל מה שנותר לנו זה רק לנענע בראש כמה עיניים רוחניות קדושות היו לרב, כמה שנים לפני זה. על עוד כתב על אותם פורקי עול של תורה בפרסיה, בוזי הקודש, תראו ככה הוא אומר במאמר, יש מאמר שנקרא אפיקים בנגב, אומר הרב, בוזי קודש וכופרים בקדושת התורה והמצוות וערכם הקיים, שאין לנו עמהם אחווה לאומית. אחווה לאומית זה אומר חיבור אל הארץ. החיבור לארץ בא רק דרך ההבנה שאנחנו לא יכולים להתייוון, כי היוונים עשו אותנו גרים בארץ שלנו. אנחנו נגיע לחנוכה עוד מעט. כך היה גם בימי החשמונאים לפני למעלה מ-2000 שנה. מי מינה את הכהן הגדול? היוונים, סליחה, המתייוונים, זה אותו דבר. הם היו עשירים, היה להם הרבה הרבה יכולת להשפיע, ולעומתם משפחת חשמונאים ממודיעין שנזרקו מהכהונה, משפחה עם התומכים שלה נרדפים, מוקים, והמסרה כמו בבית המקדש, פר אחד של שמן דולק 8 ימים. בואו לא נבלבל, מה זה 8 ימים? זה שבוע ועוד. כך רבים ביד מעטים, הצדק גובר, לא הכוח. וגם כאשר בימי אספסיאנוס ירושלים נפלה, נותר שריד רבי יוחנן בן זכאי יבנה וחכמיה. מהמיעוט הזה צמח לנו תאר התורה וגודלה ועם ישראל עד היום הזה. היה רב של תל אביב שקראו לו הרב משה אביגדור עמיאל, יש לך סיכוי. והוא כותב בדרשות של נתן, יש לו ספר שנקרא דרשות אל עמי, הוא כותב כך: הרבה שנים אחר כך, בשקיעת החמה של הישיבות סוריה ופומפדיטה שבבבל, שכבר היה העולם שמים ודימו שעתידה תורה שתשתכח מישראל, דווקא אז התפשטה התורה בכל קצווי תבל והגיעה עד מצרים ואפריקה, אז ספרד וצרפת, מפני שהשם מותיר לנו אז שריד כמעט ארבעת השבויים מסוריה, רב שמריה ורבי אלחנן, רב חושיאל, רבי נתן הבבלי ורבי משוך, סליחה, רבי משה בן חנוך, ארבעה ששרדו, שההשגחה העליונה סבבה שנלקחו בשבי ונמכרו בתור עבדים. איפה? בארבע רוחות העולם, כל אחד במקום אחר, כדי להפיץ תורה בכל האיים הרחוקים. כל המסתכל בעיניים פקוחות רואה שפח השמן לא התרוקן עוד, והנס הזה הולך וממשיך אפילו עד ימינו אנחנו. וכמו שעם ישראל הוא נצחי, גם פח השמן הוא נצחי, ככה אומר רב עמיאל. תראו עלינו, עולם הישיבו פורח, עולם התורה פורח, למרות הכל, למרות כל הניסיון להקטין ולהחליש. תראו את האמבוש שעושים היום על העולם החרדי, על לומדי התורה. לא ניכנס עכשיו לעניין כמה זה נכון, השתתפו, לא השתתפו, צבא, לא צבא, אבל תראו את האמבוש, להוריד להם את האפשרות, אין תמיכות, רק כדי שהם לא יהיו שם. עד כדי כך שחברת כנסת, ככה אתמול סיפרו לי, לא ראיתי, לא שמעתי, באחד הדיונים ישבו נציגי החרדים בכנסת כמוה, כי הם נציגים, ולפני כולם היא פונה אליהם, אומרת להם, מה אתם עושים פה? למה אתם מתבטלים? תלכו ללמוד תורה. יום אחרי זה התנצלה, ואני לא מקבל את ההתנצלות שלה. מה את עושה שם? לכי ללמוד תורה. תראי מי את בכלל. מה את בכלל? מה הקשר שלך לעם הזה? הם ישבו ולמדו תורה. ומה איתך? עדיין יש את אותן כתות שמנסות להרער את היסודות של התורה בעם ישראל ולהתייבן או לייבן את כולם. וברוך השם זה לא עובד. ליל חנוכה, כותב הרב בעין היה, כמובן, מסכת שבת, פרק השני, גישה מנני החנוכה בגמרא, אומר הרב, עוד לא אפסה המלחמה של ההתנשאות והתגברות הרוח היווני, ושלעולם צריך כוח השמן הפנימי, פח קטן, חתום, שבו אין מגע זרים שולט להיות מגן. כך היא מידתו שהמקום ברוך הוא בהנהגת עולמו בכלל, כי כל אותם הדברים המנגדים, המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב והאמת, דווקא על ידי פגישת המכשול העצום, החוזק הגדול של אמיתת האמונה, כשיוצאת אל הפועל דווקא במה שכל הדעות הרעות יוצאות לאור ומתפשטות מאוד, עד שרבים יבהלו מסייטן וידמו שהם בולעות את אמונת ישראל. וכאשר למרות כל אלה קמנו ונתעודד ודבר אלוהינו יקום לעולם, הרי דגלם של ישראל וקרנם נתרומם. כל קבוצה וקבוצה של שונאי תורת ישראל 2000 שנה נעלמו מהאופק היהודי. איפה בבל? פרס ומדי נעלמו בעינם. היום אנחנו יושבים ולומדים עליהם בספר היסטוריה שנים אחר כך, ויכולים רק לחייך ולומר להם, הכל זמני, אנחנו נשארנו למרות הכל. אבל גם בתוך עם ישראל, הצדוקים, הקראים, אנשי הפילוסופיה האנדלוסים, זו הייתה תקופה, בבי מה שנראה תקופה הערבית, הנמשכים אחרי שבתאי צבי, אנשי קדמה ורנסנס במערב אירופה בימי המהפכה הצרפתית, תומכי השכלה הכופרת ברוסיה של הצאר או של סטלין, אנשי הבונד בגרמניה, הרפורמים בארצות הברית, איפה כל הצאצאים שלהם? נעלמו מאיתנו, הם יצאו החוצה. אותו דבר אנחנו מסתכלים היום על החלק, לצערנו, כואב הלב, מאנשי השמאל הקיצוני, שהם עדיין כאלה, ולא עשו תשובה, איפה הילדים שלהם? רובם הגדול עזבו את ארצנו, ונעלמו להם בין האומות. הרבה מבניהם ובנותיהם לא איתנו, ואם לפעמים הם מגיעים לארץ, זה להשכרה של ההורים. הנכדים שלהם כבר מתבוללים. נר החנוכה מאיר מדור לדור. מי שנאמן למסורת היהודית, יש לו אחיזה בנצח. כמו שאומרים בחסידות, מעט מהאור דוחה הרבה חושך. מי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הוא הרוב. מצוות נר חנוכה, עכשיו אתם מבינים את לשון הרמב״ם? מצוות נר חנוכה היא מצווה חביבה עד מאוד, כי חביבים ישראל. כשאנחנו מדליקים נרות חנוכה, אנחנו מדליקים את התזכורת בשביל האדם עצמו ובשביל כל אחד ואחד, ולכן יש מצווה לראותם. כמו במצוות הציצית, וראיתם אותו, להזכיר לנו שאנחנו לא מהמתייוונים, להזכיר לנו שאנחנו ממשיכים את נצח ישראל, שאנחנו בארץ שלנו ואנחנו לא גרים בארץ לא להם, שאנחנו חלק מהתורה הזאת, חלק מהציבוריות הישראלית, חלק מארץ ישראל, ארץ הקודש היא מתנה לעם ישראל שהולך על פי תורת ישראל. עכשיו אנחנו נדליק בלילה את נר השני מנרות החנוכה. מי ששכח לזכור אתמול או לא ידע שהעניין של נר חנוכה היום זה להזכיר לו, כמו שאמרנו אתמול, לבדוק עד כמה קליפות, סיגים, לכלוך מהתפיסה היוונית נדבקו בו, לשטוף אותם, לנקות אותם, כדי שבסוף חנוכה יאירו שבעת הנרות בבית המקדש, בעזרת השם, שנזכה לראות הדלקה זו, לשמוח בשמחתה של ירושלים, של בית המקדש ושל עם ישראל כולו. חנוכה שמח.